טוב, איתנו כבר נמצאת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. שלום ובוקר טוב לך.
בוקר טוב מירי. כל הכבוד.
כל הכבוד. האמת היא, באמת, זו הייתה תחושה, המזל טוב והקונפטי, שככה נותן את התמונה של הוויז'ואל, שהנה זה קורה. אבל בעצם קורה פה איזשהו משהו שאנחנו מתבטלים למציאות, מתבטלים למה שדיברנו עליו שבוע שעבר בפרשת שלח לך, לא נוכל, לא יכולים ולא נצליח. וזורמים עם מה שצריך לעשות, פשוט עושים את מה שצריך, וברוך השם, זה קורה. ואם זה לא קורה, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יקרה. וזה מדהים בעיניי, ממש מרגש ומיוחד מאוד.
וואו, ועדיין, כל הכבוד, כי צריך לעבוד בשביל זה.
תקשיבי, בכלל מסתבר שכנשים צריך לעבוד, את יודעת, יש כביסה, כלים, צריך, אפילו ברגיל שלנו בבוקר אנחנו לא יוצאות סתם ככה, מתארגנות, מסדרות, מתאפרות, מתלבשות, ויוצאות להביא, לעשות את השליחות.
כן, דיברתי על זה בדיוק שבוע שעבר באיזשהו פורום אחר על העניין הזה שכל אישה היא משחזרת, וגם אם האישה הכי עסוקה והכי קרייריסטית, רוב הזמן שלנו עובר על, כן, ניקיונות, כביסות, קניות, בישולים. וזה התפקיד שלנו, וזה מה שאנחנו עושות, וברוך השם, וטוב שכך. כן. אנחנו באמת פה תמיד להיות בעשייה.
וגם בפרשה הזאת אנחנו רואים נשים נפלאות.
זהו, רואות את מעלת האישה, שהכוח של האישה, כמו שאנחנו יודעות, פרשת קורח, מדברת על מחלוקת ועל קנאה. שהם דברים כל כך לא פשוטים, והקנאה, רואים עד כמה היכולת שלה, לא רק להביא את האדם לעשות מעשים שהם לא כדאים לו. לא כדאי לו בכלל לעשות אותם, והוא יודע שלא כדאי לו לעשות אותם, ועדיין הוא עושה אותם כי הקנאה גדולה וחזקה ממנו. הקנאה גם גורמת לאדם לא לראות את המעלות של עצמו. זאת, הוא כל כך עסוק בלרצות את המשהו האחר של המישהו האחר, שהוא לא רואה את הטוב שיש לו, ולא רואה את המעלות שיש לו, ולא רואה כבר כלום שיש לו. מרוב קנאה בא משהו אחר, ואנחנו רואים בפרשה עד כמה זה קשה, ועד כמה באמת האישה היה לה כוח להשפיע, אשתו של קורח, שגרמה לקורח להגיע לכל המחלוקת הזאת, ולעומת אשתו של און בן פלט שמנעה ממנו מלהיות במחלוקת. אבל כמו תמיד אנחנו יודעות שהחסידות מביאה לנו את הפן האחר. לא יכול להיות שקורח זה רק היה סיפור של קנאה, וקורח היה מהלוויים, והוא היה צדיק, וגם הפרשה נקראת על שמו, אז ויש גם, שם הפרשה זה ויקח קורח, ויש שאלה, האם קוראים לפרשה ויקח קורח, או שקוראים לקורח, והמסקנה הסופית היא שקוראים לפרשה רק קורח, ועוד רגע נבין למה, וזה יעזור לנו גם להבין את המשמעות הפנימית של מה שקרה פה. כשהם מגיעים מה-250 איש שבאים עם קורח, והם אומרים שהם רוצים להיות כהנים, הם באים, הם אומרים, למה תתנסו? אנחנו כולנו בעצם היינו במעמד הר סיני, כולנו שמענו את הקדוש ברוך הוא, וכולנו רוצים להיות כהנים. אז משה רבינו אומר להם משהו מאוד מעניין, אומר לנו, אנו, אין לנו אלא השם אחד, וכהן גדול אחד, ואתם 250 איש מבקשים כהונה גדולה, אף אני רוצה בכך. בעצם משה רבינו, כאילו, מצטרף אליהם, הוא אומר להם, תקשיבו, גם אני רוצה. לא רק אתם רוצים להיות כהנים, אני גם לא כהן, ואני גם רוצה. וזה פסוק שהוא מאוד מאוד מעורר שאלה מאוד גדולה. מה זאת אומרת? משה רבינו גם מצטרף לטענה שלהם, גם חולק על הכהונה של אהרון הכהן, מה קורה פה? והוא אומר את זה בפירוש, זה כתוב בפסוק, אף אני רוצה בכך. והשאלה הזאת מביאה אותנו להבין שהרצון שלהם היה להיות כהנים. זאת אומרת, הם לא רצו סתם להיות ראש ממשלה, הם לא רצו סתם להיות משהו שאיזה כיף ואיזה יופי, ולכן אני רוצה להיות בתפקיד הזה שאני יותר חשוב מכולם. הם רצו להיות כהנים, כי כהן זה מי שמחובר לקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה, ואין לו שום דבר אחר בעולמו חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין לו נחלה בארץ ישראל, אין לו התעסקות בשום דבר גשמי. כהן זה להיות מקושר לקדוש ברוך הוא כל הזמן. והם רצו בזה עד כדי כך שהם רצו להקטיר כתורת, למרות שהם ידעו שמי שמקטיר כתורת ולא אמור להקטיר, ימות. הם כבר ידעו את זה מדברים שהיו קודם. זה היה ברור להם. ובכל זאת הם אמרו, כן, אנחנו רוצים את המקום הזה של להתחבר לקדוש ברוך הוא ברמה של מקסימום. אנחנו רוצים להגיע לשם. ומשה רבינו אומר להם, כן, גם אני רוצה. אני גם רוצה להגיע לדרגה הזאת. אם כך, אז אולי הם צודקים, אז למה הם נשרפו, ולמה נבלע כורח באדמה? ודרך אגב, אתמול מפחיד, אבל היה האדמה פערה הספיעה בירושלים, וראיתי כזה, ופתאום אמרתי, יו, ככה זה היה, ככה רואים, ככה זה נראה, ככה האדמה פוערת הספיעה, זה תמיד קוראים את זה בפסוקים, אבל לראות פתאום מחזה כזה, זה ממש היה מצמרר, ברוך השם שלא קרה כלום לאף אחד. אז איך משה רבינו מצטרף אליהם? משה רבינו אומר, אני גם רוצה את המקום הזה של להיות מחובר לקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה. רק מה? הרצון צריך להיות, אבל כל יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא קבע את הסדרים, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו במכלול. וגם אם אני מאוד מאוד רוצה, והרצון חייב להיות וצריך להיות, עדיין אני צריכה למלא את התפקיד שלי. זאת אומרת שיש כאן שילוב של שני דברים שהם לכאורה נראים קצת אולי הופכים, אבל הם לא, הם השלמות. הם מביאים אותנו למקום הנכון, למקום של מצד אחד התשוקה החזקה הזאת והרצון להיות כהן, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא כל הזמן, ומצד שני, יחד עם זה, לדעת שהתפקיד שלי כרגע הוא לא להיות כהן, וזה בסדר גמור, ואני עושה את התפקיד שלי. זאת אומרת שלפעמים כשאני לוקחת את זה לחיים שלנו, ולכן משה רבינו אומר להם, גם אני רוצה, אני גם רוצה, אבל אני לא חולק על הקדוש ברוך הוא. ולכן כמו ששאלנו בתחילה, למה קוראים לפרשה קורח ולא ויקח קורח? כי קורח מלמד אותנו שהמקום הזה של התשוקה להיות כהן הוא מקום נכון. אבל ויקח קורח זה כבר לא נכון. לקחת את זה למקום של מחלוקת, למקום שחולק על הקדוש ברוך הוא ועל איך שהוא קבע את הסדרים, למקום שיוצר מחלוקת בעם ישראל, זה לא נכון. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו, אז כן, כשאני רואה מישהי, אני אומרת, וואו, אני גם רוצה, הייתי כל כך שואפת להיות צדיקה כזאת. כן, כן, אני רוצה. נכון שכרגע החיים שלי מתנהלים בצורה מסוימת שלא מאפשרת לי להתנתק לגמרי מגשמיות ולהפוך להיות... אני ממלאת הרצון של הקדוש ברוך הוא בדרך שהוא התווה לי, נכון, אבל הרצון להיות מחובר לקדוש ברוך הוא כל הזמן, ושזה יהיה הדבר המרכזי והתמיד בחיים שלנו, זה צריך להיות, כל יהודי צריך לשאוף להיות כהן, וזה זה הדבר החיובי שאנחנו לומדים מכורח, השאיפה והרצון כל הזמן צריכים להיות. וביחד עם זה, כל אחד צריך למלא את התפקיד שלו, ואף פעם לא לחלוק, ואף פעם לא להביא את עצמנו חס ושלום למקום של מחלוקת. ובמקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. אז גם אם אנחנו לא חולקים ולא עושים, אם אנחנו רוצים את זה, אנחנו נהיה שם.
וואו, זה פשוט מדהים, מדהים התובנה הזאת, פרשה של מחלוקת, אבל אפשר לעשות לזה ההתאפחה, ולהתמלא פשוט בתשוקה ורצון, להגיע למקומות הגבוהים יותר, הטובים
אז
יותר.
אז אני אגיד לך שדווקא מכיוון שהפרשה עוסקת כאילו במחלוקת, עניין של קורח, אז לכן לקחתי דווקא זו שיחה של הרבי מלובביץ', יש מיזם עולמי שלומדים שיחות של הרבי כל שבוע את אותה שיחה בכל העולם, ובמשך 8 שנים מסיימים את כל זה נקרא סדרה של ליקוטי שיחות. והשבוע זאת השיחה, אמרתי דווקא בפרשה כזאת שעוסקת קצת במחלוקת, בוא נתחבר לכללות הלימוד, והנה התחברנו גם אנחנו השבוע שותפים, למיזם העולמי, ואנחנו עושות את הפך העניין של מחלוקת, אחדות מלאה שבעזרת השם כבר תביא אותנו לגאולה.
כן, רוצה להגיד לנו כמה מילים על כ"ח בסיוון, מה קרה לפני כמה? 70 שנה?
80 שנה בדיוק, בשנת תש"א, בעיצומה של השואה, נס גדול אירע, והרבי מלובביץ' שהיה בצרפת יחד עם רעייתו הרבנית חיה מושקה, הצליחו בספינה האחרונה שיצאה מצרפת בנס גדול לצאת ולברוח, הנאצים כבר היו שם, הם כבר היו ממש בסכנה, אבל באופן ניסי הם הצליחו לצאת, ולהגיע לארצות הברית בכ"ח בסיוון, ומאז זה יום גדול, יום שבו מציינים את נס ההגעה שלהם, כי אי אפשר לדמיין את העולם בלי הנס הזה, חס ושלום, בלי ההגעה של הרבי לארצות הברית, שזה, כמו שהרבי מכנה את זה בשפה החסידית, חצי כדור התחתון, זה המקום הגשמי הזה, ארצות הברית מסמל כל כך את הגשמיות, וברגע שהרבי הגיע לשם, הוא הפך את הכדור, הפך את הכל, והתחיל להפיץ שם, מהרגע שהוא הגיע לשם, התחיל להפיץ שם יהדות בארצות הברית, ומשם לכל העולם, ובדיוק היום אנחנו מציינים 80 שנה ליום הגדול הזה, יום שבעצם, כן, הפך את העולם.
אכן, אז אנחנו, התפקיד האישי שלנו, של כל אחת ואחת, להפוך את העולם שלה, העולם הפרטי שלה, העולם של משפחתה, ובעזרת השם, להשיג את המטרה הגבוהה והנעלה.
נכון, ראש חודש תמוז כבר מגיע, ואנחנו לא מוכנים להגיע כבר חודש תמוז, אתה יודע, אצלנו זה ג' תמוז, ואחר כך 17 בתמוז, לא, אנחנו רוצים להתחיל